או, שלום עליכם, ערב טוב. אז ככה, לפני שזה השיעור האחרון לקיץ שלנו, אז חשבתי באמת לקחת לשנות, לראות איגרת אחת, מזכירים הרבה הרבה בשיעורים, בשנה, ביותר מזה האחרונות, את תורת החסידות ובעיקר את התניא. איגרת אחת שלא מזכירה את ימי בין המצרים ולא עוסקת בהם, אבל היא קשורה מאוד 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 לכמה יסודות שנכון ללמוד אותם בימים האלה, בימי בין המצרים. אבל נכון ללמוד אותם תמיד. זאת איגרת קצרה, היא מופיעה בחלק האחרון של התניא. החלק האחרון של התניא זה איגרות קודש. היא אחת מהאיגרות, איגרת שונה מהאיגרות האחרות, גם בשל כך שאין לה כתובת של נמען, והיא לא בעקבות משהו מסוים שאנחנו יודעים עליו. היא גם קצרה יותר, ואולי חריגה גם בזה שהיא מציבה רף באמת מאוד עליון, מאוד מאוד גבוה, מאוד עליון, אבל הלימוד אותה, כמו בכלל לימוד חסידות באמת, זה כדי, זה קודם כל כדי להבין את הכוח הפנימי שיש בי. כשעוסקים בחסידות במשה או באליהו, או אז עוסקים בי. וכדי להבין שאדם יכול להגיע לשם. אבל גם דווקא מפני שהרף שמוצב הוא באמת כל כך עליון, אנחנו מיד נראה על מה אנחנו מדברים, יש אפשרות להגדרות אמיתיות. לא לדרשנות, לא להתפשרויות, אלא להגדרות אמיתיות, ואחרי זה אני יכול לבדוק איפה אני נמצא על הסקאלה, בדרך למקום הזה. היא לא פשוטה, היא גם לא פשוטה להסכמה, היא לא פשוטה ל... היא מאידך לא קשה להבנה בכלל, כלומר היא פחות מלאה מושגים, מתחיל בישר. רק אומר משפט אחד שאולי קשור לזה, יש ביטוי שאומרים אותו בשם תלמידי הבעל שם טוב, שמישהו אמר פעם שהשער להיכנס אל החסידות הוא כל כך גבוה, מי יכול להיכנס לשם? אומרים בשם מי מתלמידי הבעל שם טוב שהוא אמר שזה לגמרי ההפך. ההפך הוא הנכון. השער הוא כל כך נמוך. הוא כל כך נמוך. רק שכדי להיכנס בו צריך להתכופף. ומי מוכן לעשות דבר כזה? כלומר, השער הוא בכלל לא גבוה. אבל אין ברירה, חייבים להתכופף בשביל להיכנס. זה דבר מסובך. פעם כשהזכרתי את זה, אז אמרה דווקא אישה חכמה שישבה שם, אני הרגשתי שהיא מדברת אליי, קשור לשיעור של השבוע שעבר, על החרוט והחקוק. אז היא אמרה שהבעיה היא הג'ירפות. אז לא הבנתי מה היא רוצה עם הג'ירפות. אז היא אמרה, לג'ירפה יש צוואר מאוד ארוך. והג'ירפה יכולה עם הצוואר לעבור את השער ולהסתכל. והיא כבר הייתה שם. היא כותבת על זה דוקטורט. היא חסידותולוגית מומחית. היא יודעת את הכל. וכשיבואו ויגידו לה מה יש שם, היא ממש תגיד שזה מצחיק, בגלל שהיא מכירה את כל הוורסיות האפשריות, כי היא ממש ביקרה שם עם כל המעלה גירה שלה. היא ממש בדקה את הכל. אז לכן לפעמים טוב שיש איגרות שמציבות איזשהו רף שהוא אולי גבוה ואולי ההגדרה יותר נכונה שלו הוא מאוד נמוך. והוא מגלה לנו כמה אפשר להתכופף. ולאיזו חירות אפשר להגיע מההתכופפות הזאת. נתחיל. להשכילך בינה. אני אשתדל לקרוא כמעט הכל, ואחרי זה נפרק אותה לאט לאט. בסדר? אני חושב שזו פעם ראשונה שאנחנו ככה, במקום לעיין ולראות את המהלך כולו, לומדים איזושהי איגרת בפני עצמה, אבל ככה לסיום של העונה הזאת חשבתי שמותר. להשכילך בינה. כי לא זו הדרך ישכון אור השם. להיות חפץ, כאילו כתוב פה, על ידי שאתה תהיה חפץ, בחיי בשרים, ובני ומזוני. אני לא מדבר עוד על האיגרת, אני רק מאיר מילים כדי להתרגל לסגנון. חיי בשרים נותן לך לשנייה אחת תחושה של תאוות, של נהנתנות שלילית. לכן מיד הוא מתקן את זה, בחיי בשרים ובני ומזוני. הדברים הכי טריוויאליים והכי טובים והכי מצוותיים לכאורה. לא זו הדרך ישכון אור השם, להיות חפץ בחיי בשרים ובני ומזוני, לא עלינו, מה אתה חפץ? בבנים? מה זה חשוב בכלל? במזונות? מה? כי על זה אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, בטל רצונך וכולי. משנה אומרת, עשה רצונך כי רצונו, בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. ההבנה הרגילה של בטל רצונך זה, בא לי עכשיו משהו שאני מודע לזה שהוא לא טוב. בטל רצונך מפני ההכרה שאתה רוצה לעשות את רצונו. שהרי אתה רוצה יעשה רצונך כרצונו. אבל לאדמור הזקן יש הסבר אחר לגמרי. תשמעו את הרף שהוא מבקש. כי על זה אמרו רבותינו זל, בטל רצונך וכולי ממשי. דהיינו שיהיה רצונו בטל במציאות. עוד נגיע לזה. המושג בטל במציאות זה מושג הלכתי. לא בטל ברוב, אלא בטל במציאות. ולא יהיה לו שום רצון כלל בענייני עולם הזה. כולם. הנכללים בבני, חיי ומזוני. וכמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, שעל כורחך אתה חי. גם לזה לא ניכנס, אני רק מאיר שוב בשניות, בלי להיכנס, אני רוצה לראות קודם כל את כל האיגרת ואז להיכנס אליה. המשנה אומרת, על כורחך אתה, זוכרים? נוצר, ועל כורחך אתה נולד, ועל כורחך אתה חי, ועל כורחך אתה מת, ועל כורחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני וכולי. האדמו"ר הזקן שואל בעצם שאלה סמויה מאוד חשובה. על כורחך אתה נוצר, נכון? בהחלט, בהחלט, על כורחי. על כורחך אתה נולד, גם נכון? על כורחך אתה מת, גם נכון? על כורחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון, ודאי נכון. אבל על כורחך אתה חי, זה לא נכון. לא עלינו, ראינו מי שהחליטו אחרת. והוא שעל כורחי אני חי בבחירתי, החלפתי לחיות. בקריאה נכונה של האיגרת הוא ענה לשאלה הזו גם. זה הכל כתבי חידה, אבל הוא כבר ענה לזה. אני מתחיל את האיגרת. ובאור העניין הוא. זאת הצרה. אמרתי לכם, איגרת כתובה קצת שונה, הצרה היא מאוד קשה, היא רף. הזוי. לדרישה, היא גם מלאת נוגדנים בהתחלה. מה פתאום? זה ממש הפוך ממה ש... מה פתאום? נלך עם זה לאט ובאור העניין. שני המושגים הראשונים שהוא ירצה לברר הם אמונה ושמחה. ובאור העניין הוא רק אמונה אמיתית ביוצר בראשית. דהיינו, שהבריאה יש מאין, הנקראת ראשית חוכמה. והיא חוכמתו שאינה מושגת לשום נברא. הבריאה הזאת, בעזרת השם נסביר את כל המושגים עוד. הבריאה הזאת היא בכל עת ורגע. וזהו קורא אמונה אמיתית ביוצר בראשית. אמונה אמיתית היא אמונה שהבריאה הזאת שהיא יש מאין, שאותה הוא מגדיר, היא מתרחשת בכל עת ורגע. שמתהווים כל הבירועים יש מאין מחוכמתו יתברך המחיה את הכל. וכשהתבונן האדם בעומק הבנתו ויצייר בדעתו הווייתו מאין הווייתו שלו. מאין. בכל רגע ורגע ממש. האיך יעלה על דעתו קירה לו? או שום ייסורים. מבני, חיי, ומזוני. או שערי ייסורים בעולם. הרי העין, שהיא חוכמתו יתברך, על העין הזה, על העין נצטרך לדבר הרבה, הוא מקור החיים והטוב והעונג. הוא המקור של החיים והטוב והעונג. והוא העדן שלמעלה מעולם הבא. רק שוב, בלי להגיד כלום, רק במילה. המושג גן עדן שכולם מדברים זה גן שיוצא מעדן. מי שזוכר את הפרק בבראשית. זה גן שיוצא מעדן ומשם ייפרד. יש עדן שהוא למעלה מהעולם הבא. הוא למעלה מהגן התחתון והעליון והעולם. הוא למעלה מכל עולם, בין אם הוא הזה ובין אם הוא הבא. הוא למעלה מהעלמות, למעלה מהעולמות. לא אמרנו עוד כלום. רק מפני שאינו מושג, כיוון שהוא למעלה מהכל, הוא בלתי ניתן לעולם, לעולם, לעולם להשגה. לא לי וגם לא למשה רבנו. וודאי לא לאף מלאך. רק מפני שאינו מושג, לכן נדמה לו רע או ייסורים. אבל באמת, אין רע יורד מלמעלה. והכל טוב. רק שאינו מושג לגודלו, אינו מושג מפני שהוא כל כך גדול. מה שפה מושג קרה. שאינו מושג לגודלו ורוב טובו. וזהו עיקר האמונה שבשבילה נברא האדם. להאמין דלית אתר פנוי מיני. ובאור פני מלך חיים. ועל כן, עוז וחדבה במקומו. נקרא עליהן אתה שומע עליו. אם אני לא חי בעוז וחדבה, זה מפני שזה לא מקומו. חסמתי פה את מקומו, כביכול. לא נתתי למקומו להתגלות. הועיל והוא, מקומו באופן הפנימי, הקבלי, הכוונה היא במקומו. הועיל והוא רק טוב כל היום. עד כאן הגדרת האמונה האמיתית, ושהאמונה הזו היא עיקר בריאת האדם. עכשיו. ועל כן, ראשית הכל. החיצוני שלי. והרבה פעמים הוא אומר, אוקיי, זה מה שהוא אמר, אבל מה הוא חושב? נכון. אז הדיבור של הקדוש ברוך הוא עכשיו כביכול, אנחנו עוברים עכשיו אליו, זה החלק החיצוני שלו. ובחלק החיצוני הזה כביכול, הוא ברא את הכל. אתם יודעים מה זו נפיחה? לאנשים. אתם יודעים מה זו נפיחה? אלוהי נשמה שנתת בי טהורה היא, אתה ברתה, אתה יצרתה, אתה נפחתה בי. נפיחה זה שאני נותן לך אותי. אני לא אומר אף מילה. אם אני אדבר באמצע, אני לא מעביר לך את חיי. אולי זה ההבדל בין חקוק לכתוב של שבוע שעבר ברמה מסוימת. מה שאני נותן לך זה את עצמי. אגב, זה לא מופיע, זה לא כתוב בשום מקום. הולך ילד שהונשם, ברוך הוא ברוך שמו, את חייו הוא קיבל מהאוויר שלי, הוא יכול להיות לגמרי לא מודע לזה. כאילו זה משפיע עליו הרבה פחות מ-X דיבורים שדיברתי. למרות שהדיבורים חולפים ומתהפכים, ויכול להיות בדיוק הפוך, ויכול להיות זה חיצוני לגמרי, ויכול להיות זה כן משפיע, ויכול להיות זה לא משפיע. לדיבור יש המון עשייה בעולם. הדיבור שלי יכול להרוס עולמות, או לתקן עולמות. אבל אחרי שהוא יצא ממני, הוא לא אני כבר. אני יכול הרבה פעמים להתחרט על הדיבור הזה ולצעוק, דוד מלך ישראל, זה לא אני, אני חוזר בי, זה, אבל זה כבר שם. הוא מנותק ממני. רק את נשמת האדם הראשון, ולא נכנס עכשיו לכל הסוגיה, נשמת ישראל, חלק אלוקה ממעל, ממש, רק את הנשמה הזאת נפח השם אלוקים. אף מלאך לא ננפח. רק נשמת האדם. לכן היא גבוהה יותר מכל הברואים. איך אמרנו? אלוהי נשמה שנתת בי, טהורה היא, אתה ברתה. לא אכנס, אבל בחצי שנייה. הסדר הוא משונה. אתם יודעים שיש כמה עולמות. אבל היה צריך להיות כתוב, אלוקי נשמה שברת בי, פסיק, יצרת בי ונפחת בי טהורה. אלוקי נשמה שנתת בי טהורה, זה כמו נשומת טהורו, כפרה עליך, נשמה טהורה מותק. או שאבין את הברכה הזו ברמה אחרת לגמרי. אלוהי, הנשמה שנתת בי, שעוד לפני שבאה לעולם בכלל בריאה, היא כבר טהורה והיא הייתה טהורה והיא תישאר טהורה, כי היא חלק אלוהה ממעל ממש. טהורה היא זה שלב א', אתה בראתה זה שלב ב'. המלאך, השמיים, הארץ, אני, הכל נברא ובראשית ברא. אבל היה משהו שהיה לפני בראשית ברא. לפני בראשית ברא. אתם יודעים מה זה לברוא? לברוא זה יש מאין. זה לא בורח למקומות אחרים, כי זה יסביר את המושגים שמכתובים פה עוד שנייה. לברוא, לברוא, לברוא זה יש מאין. לעולם נעשה את עצמנו מבינים את זה, ולעולם לא נבין את זה. כי יש מאין, בשביל להבין יש מאין, אני צריך להבין עין. אני לא מכיר את העין, אני לא מכיר את העין. אני לא יודע מה זה עין, מה זה באמת עין. אני מתאר את העין בכל מיני מילים של יש. יש מאין זה שכל מה שאתה רואה פה כיש, כל מה שאתה רואה פה כיש, הוא בעיניים שלך. הוא קלה, הוא בלה, הוא יש מאין. אני קורא לזה עין, מפני שאני מתכוון להגיד, הבלתי ניתן להשגה. לא האין האובייקטיבי, אין. אין בורא? חלילה, מה פירוש? זה נברא יש מאין, זה נברא בלי בורא? זה נברא יש, יש, זה יש. כשאני יכול לתפוס משהו זה יש. יש! אמרתי לכם פעם, כשבביתר תוקעים גול צועקים יש, זה יש. כשזה בפנים, תקוע חזק ברשת, זה יש. כשזה לא יש, אז אני לא מגדיר את זה. יש מאין, זה יש ממה שלעולם, לעולם, 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 יישאר העין. שלמעלה מהיש, הלא נתפס, הלא ניתן להשגה, העין. הנשמה היא הנפש האלוקית, אני חוזר אחורה, והנפש האלוקית, עכשיו תשמעו את הביטוי למה היא נקראת נפש אלוקית ולא נשמה, אמרנו שנפש זה רצון, זה אישיות, בדיוק כמו שיש בי נפש שרוצה לחיות ורוצה לשרוד ורוצה לפעול וכוח הכובד פועל בה. יש לי נפש אלוקית. שכל הזמן שואפת ללמעלה. יש בכל אחת ואחד מאיתנו שתי נפשות. נפש בהמית ונפש אלוקית. ושתי הנפשות האלו, כן, 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 ממש, זה הנשמה. הנפש האלוקית היא הנשמה. נכון, בהגדרה הזאת כך היא נקראת. לכן זה יקרה בימי, עוד מעט נגדיר את זה. אז הנפש האלוקית היא אותה הנשמה, שהיא נפש במובן של רצון גמור, 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 בדיוק כמו שאתה יכול לתאר את הרצון של הנפש הבהמית, אתה יכול לתאר אותו, אתה יכול לצייר אותו, אתה יכול להתבונן בו, אתה יכול להגדיר אותו, אתה יכול לצייר את הרצון לחיות, אתה יכול לצייר את הרצון לנשום, אתה יכול לצייר את הרצון לשמור על ילד שלי, אתה יכול לצייר את הרצון לאהוב, אתה יכול לצייר את הרצון לתאווה, אתה יכול לצייר את הרצון לכבוד, אתה יכול לצייר את הרצון, אתה יכול לצייר את זה. יש נפש אלוקית. ההבדל ביניהם הוא שהנפש האלוקית היא חלק אלוה ממעל ממש. אגב, הביטוי הזה הוא ביטוי מדהים. ממעל, ממעל זה לא למעלה. ממעל, אתם יודעים מה פירוש המילה ממעל? ממעל זה תמיד זה יישאר ממעל. אתם יודעים מה פירוש המילה ממש? זה משהו שהוא ממש ממש ממש. אתם יודעים מה זה הנפש השנית בישראל? היא חלק אלוקה. ממש ממעל ממש ממעל ממש. זה ממעל ממש. זה ממשי מספיק כדי שזה יהיה הדבר היחיד שיטריד אותך. לא כי אתה לא תדאג לילדיך, אם לא תדאג לילדיך צריך לנסחה לכלא. אלא כי אתה תדאג לכל כי הנפש האלוקית שלך היא הדומיננטית. זה ממשי לחלוטין. בלי שזה אף פעם יהפוך לממשות שאני יכול להגדיר אותה, לקמת אותה ולהכניס אותה לתוך סנטימטר וקופסה ולסגור בלילה. כי אני מלמעלה, כמו הג'ירפה בסיפור הראשון, הבנתי את זה. כשזה יהיה הכי ממשי, זה ישר ממעל. ואף פעם הממעל לא יפריע לממשות של זה. זה חסידות בחצי משפט. זה לגמרי ממעל. המילה לגמרי היא גם כן איזה מין צורך ילדותי ממשי להגיד את המילה שאני אגיד, שזה יהיה יותר רציני נשמע. סתם בבל במוח.
זה לא נמצא בתוך הגבל?
זה ממעל, ודאי שלא. זה ממעל. אילו זה היה נמצא, אז שהייתי מפרק, לא אותך, אותי. זה. יש חיות במקיף. מה נותן לי חיות? הנשמה נותנת לי חיות. אתה יכול להראות לי אותה פה? לא. אתה יכול להראות לי את הדם שעובר פה, כן. אומרים, זה אני לא יודע. גם האומרים הזה הוא מיותר. נכון? אומרים שנשמת חיים באפיו. יפה. המושג הוא ממעל. זה ממעל. זה נקרא מקיף. אבל המקיף הזה הוא הדבר המחיה. כל רופא עלי אדמות, לפני שניגש אליי, אני מצפה לשני דברים גדולים ממנו. האחד, שהוא באמת באמת יודע כמה שיותר עד הסוף כל סיב במה שהוא הולך לנתח אצלי עכשיו. כל סיב. ראיתי השבוע בדיחה של מישהו מההוא ששולח. שאחד מגיע לניתוח, גבר ככה, שוכב על שולחן הניתוחים, והוא מתחיל לשקשק ורועד, והמנתח אומר לו, אתה גבר, אתה מה, אתה מפחד? הוא אומר לו, זה ניתוח ראשון שלי. אז הוא אומר לו, אל תדאג, זה גם ניתוח ראשון שלי. אין מה לפחד. אני הייתי מצפה, מה אני רוצה מרופא? שני דברים. סותרים לחלוטין. זה עונה לך. אבל אחרי זה אני רוצה את הרצף. שני דברים סותרים לחלוטין. האחד הוא, אני רוצה מאוד 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 שידע על כל סיב, כל פרט, ובתוך הידיעה הזאת שידע שהוא יכול לדעת הרבה יותר, ושידע שהוא רוצה לברר ולברר ולברר, והוא ילמד את הכל, והוא ידע שאפשר לדעת פי מיליון. זה הדבר הראשון שאני רוצה ממנו. הדבר השני שאני רוצה ממנו, שידע שהוא לא יודע כלום. שהוא לא יכול לגעת בנשמה שלי, שהוא לא ידע אם יחיה או אמות, שהוא לא ממית ולא מחיה. שיבוא עם 100% כוח ועם 100% ענווה. הוא עוד לא הצליח, הוא לעולם לא יצליח לברוא יתוש. את זה שידע. לכן כשאני קם בבוקר ומדבר על הנשמה, אני אומר, מודה אני לפניך. אתם יודעים מה פירוש מודה אני, אומר האדמו"ר הזקן? מודה אני, הוא אומר, כשמודים, זה בגלל שהיינו מחולקים לפניכם. רק אם יש מחלוקת, אפשר אחרי זה להודות. מודים חכמים לרבי מאיר. האדמו"ר הזקן אומר, ריבונו של עולם, שמע, לנו יש ויכוח 24 שעות ביום. אני אומר שאני יש. עובדה שאתה רוצה שאני אעשה פה הרבה דברים, אתה רוצה שאני אעשה טוב, אתה רוצה שאני אעזיז, אז ודאי, בשביל להזיז אני צריך, אני יש. אבל עכשיו כשהתעוררתי, איך אומרים הישראלים? וואלה מודה. בקטע הזה אני מודה. באמת, אני למשל לא ידעתי לפני שתי דקות אם אני אתעורר עולה. באמת, שמה? מודה. החלק הזה, מודה. החלק הזה אני מודה. מודים חכמים לרבים. חוץ מזה אני מיד עכשיו הולך להתחיל להזיז את העניינים. אני, הדבר הראשון שאני חושב זה ליטול ידיים. אתם יודעים מה זה ליטול ידיים? להרים את הידיים, ואני אפעל עם 10 אצבעות לי יש, כל דבר, הכל אני יודע. אבל בזה אני מודה. מי שיודע להגיד תודה כזאת, שווה לו את הכל. את כל החיים. מודה. וזה סוד האמונה, שעוד רגע הוא יגיע אליה. אז הנפש הבהמית והנפש האלוקית, עכשיו אתם מבינים את המושג בהמית, למה היא נקראת בהמית? כי הבהמה, רוח הבהמה, אומר קהלת, יורדת היא למטה. האדם נקרא אדם, זו מילה מדהימה אדם, אדם בא מאדמה. אבל אדם גם בא מאדמה. כוחו של האדם על פני כל החי זה הרצון, ההידמות, לדמות, 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 לדמות. לחשוב מה יקרה כשזה יתערבב עם סוכר, לטוב ולרע. לדמיין, הכל הוא רוצה לדמיין, איך אני יכול? זה עולם מופלא, זה האדם, המדמה. הוא פורץ את כל המסגרות שלו בדמיונות. הוא יכול לתקן עולם במלכות שדי, או חלילה, חלילה, חלילה גם להפוך אותו. האדם הוא דומה לעליון. יחזקאל במרכבה רואה מראה על הכיסא למעלה, על המרכבה כדמות אדם. אור אין סוף נקרא אדם העליון, ואני האדם התחתון. כי אני אדם, ויש לי נפש ששואפת כל הזמן את הלמטה, ואחת ששואפת את הלמעלה, וכל החיים, אומר האדמו"ר הזקן, זה הידיעה את קיומם של שתי הנפשות. אל תברח מזה לשנייה, זה לא יצר טוב ולא יצר רע, זה לא יש בי רע וטוב. מה פתאום, אתה יכול להופיע עולם טוב באופן הכי מוחלט שיש בעולם. האדם יכול להגיע להתגברות על מחשבותיו, לא רק על דיבוריו ועל מעשיו, אומר האדמו"ר הזקן. האדם שליט במחשבתו. זו טענות מדהימות. הוא שליט במחשבתו, הוא יכול להגיע לשליטה במחשבות, הוא יכול להגיע לשליטה במחשבות בהרהורי שינה. האדם שליט. אבל הוא לעולם חי במאבק נפשות. שהוא עצם החיים. הוא כל הכיף. הוא כל המציאות. עצם החיים הוא המאבק הזה בין הנפשות. אילו באנו רק כדי להבין שזה לא טוב ורע, ולא יצר הטוב ויצר הרע, וזה לא אמא, זה לא אני, זה הילד הרע של מרים אלעד. זה לא זה. זה שתי נפשות. עכשיו אפשר לפתוח את הפתיחה עוד פעם. כי לא זה הדרך, אני קורא את השורה הראשונה, ישכון אור השם. אור השם לא יכול לשכון בך, אתה יודע מה זה לשכון בך? שאתה משכן. אתה המשכן. ולא זו הדרך לשכון אור השם, אם אני, מה שאני רוצה זה להיות חפץ עם החפץ שלי, חפץ זה מילה מדהימה בעברית, בכלל השפה הזאת היא לא תאמן הרי. חפץ, 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 אם אתם עושים את זה בתור חפץ עם צרה, בתור פעולה, זה ההשתוקקות הכי אדירה. חפץ עם שני סגולים זה חפץ, מונח כמו חפץ. אתם יודעים מה זה חפץ? חפץ זה שהחפץ חפץ. אותו דבר. זה חפץ. חפצה. כי לא זו הדרך ישכון אור השם להיות חפץ בחיי בשרים. ובני, ומזוני. משונה מאוד, אבל אמרת לי שכדאי שאני אתחתן, לא? אמרת לי שכדאי שאני... מה אתה רוצה מהחיים שלי? כי על זה אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, עכשיו אחרי ההקדמה אפשר להבין את זה, בטל רצונך וכולי. ותשמעו איך מבין האדמו"ר הזקן את המילים. בטל רצונך פירושו, בטל את הנפש הבהמית. את האם יש את נפשכם. בטל רצונך. בטל זה לא בטל את הנפש הבהמית, היא לא תופיע. שכל ההופעות שלה יהיו דרך ההנחיה של הנפש האלוקית, ולא דרך ההנחיה של הנפש הבהמית. כי לנפש הבהמית יש אגו, והנפש האלוקית היא אינסוף, והשאיפה של האדם היא אינסופיות. כל בעלי החיים רוצים מיניות, אבל האדם רוצה דבקות. הוא רוצה מיניות, אולי יותר מכל בעלי החיים ביחד, בגלל האינסופיות שלו. אבל הוא שואף למשהו אינסופי. אף חתול לא יושב עם החתולה ביחד עם הנכדים וקוראים סיפור. זה גם לא טייבה שלהם. אבל כל אדם יש לו את התאווה הזו. המאבק הזה הוא, האם אני אוכל לתת לכל הרצונות של הנפש הטבעית, אם יותר קל לכם במילה לא בהמית, הטבעית, החיונית, המילה בהמית מופיעה בתניא בגלל הערכת המושג בהמה. הבהמה היא במה, בה יש את מה שאתה רואה. זה הנפש הבהמית, זה הנפש הפרקטית, המציאותית, המשובחת, אבל היא נפש דקליפה. אתם מבינים עכשיו את המושג קליפה? קליפה פירושו, כשיש פרי והאור מאיר אליו, אל התוך, יש לו גם קליפות. עכשיו, גם הקליפה ניזונת, אבל לאט לאט אתה יכול לקבל את תזונתך מהמקום של הקליפה, והאגו תופס מקום, ועוד יותר מקום, ועוד יותר מקום, ועוד יותר מקום. אז מה מחיה? תמיד יש אור אינסוף, רק אתה לא שם לב אליו, אתה לא מודע לו. הוא בגלות, הוא גולה, הוא נעלם. או שאתה מופנה אל האור. ולא זו הדרך ישכון אור השם להיות חפץ בחיי בשרים ובני מזוני, כי על זה אמרו רבותינו זל, בטל רצונך וכולי, זה הבנה מחרידה. בטל רצונך, בטל את הרצון בקליפה, בטל את הנפש הבהמית. דהיינו שיהיה רצונו בטל במציאות. בטח זו עבודת חיים. בהתחלה זה בטל ב-2, בטל ב-3, בטל ב-4, בטל ב-60, לפעמים זה חוזר והכל בטל בזה. אבל השאיפה היא שיהיה רצונו בטל במציאות, ולא יהיה לו שום רצון כלל בענייני עולם הזה. אתה רוצה שלאשתי יהיה טוב? לא, אני רוצה שהנפש האלוקית תופיע, ממילא זה יופיע, לכן האינסופי שבזה יופיע. בטח שאני רוצה את זה, כי זה אינסופי. זה הוויכוח, אגב, בפרשה הזאת ממש, שמגיע בשיאו בין זמרי לפנחס. זמרי לוקח את הנפש הבהמית עד הסוף, באופן דתי, באופן רעיוני, באופן פילוסופי. והוא לוקח את כוסבי בצור, פתח אוהל מועד, לעיני משה ולעיני כל הבת בני ישראל, אל הקובה, האיש אל קובתה, ואומר בעצם את המסר של הפאור. שחרר. לכל אחד יש את הזכות שלו, והזכות הזאת לחופש היא הזכות הכי מוחלטת. היא עד כדי כך מוחלטת, אני זכאי לחלוטין להביא לעולם ילדים שאין לי אליהם שום התחייבות. ובנות מואב יזנו אל בני ישראל בשיטים, זו התפיסה, והחובה שלי היחידה כלפיו זה לאפשר לו את הזכות לחופש הזה. ולחברה יש חובה אחת, לא להפריע לי לזכות הזאת לחופש. נכון, נכון, זה זה. זה זה. בתפיסה של משה, בתפיסה של פנחס, בתפיסה ההפוכה, מופיעה התפיסה שמדברת על זה שהנפש האלוקית, המחויבות שלי לנפש האלוקית, היא המחויבות. זה מגיע לדיון, משה רבינו צריך, אנחנו לא יודעים איפה הוא קבור, נכון? לא ידע איש את קבורתו. אנחנו יודעים רק דבר אחד, שאיפה הוא קבור, מה הייחוס שלו, איפה הוא קבור, מה אנחנו כן יודעים? מול בית פאור. דבר פלא פלאות. תמיד אומרים שהסבא קבור, אני לא יודע איפה, אבל בחלקת הנביאים. ליד בגי. בחלקת הזה, ליד הצדיק ההוא, ליד הרבה מזה, קרוב לחלקה. איפה מוישה רבינו קבור? לא יודעים, אבל קרוב לפאור. זה היחס, זה יפה. יש תיאור מדהים בחזל. משה רבנו קבור מול בית פאור ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה מהמון סיבות. אחת הסיבות שמופיעות בחזל זה כדי לא להפריע לו להמשיך לעבוד. כל ההיסטוריה יש מלחמה בין הפאור לבין משה. משה בעברית פירושו משה. הפאור פירושו לפאור. ובכל פעם שהפאור עולה, משה אמור לעמוד מולו. וכשמשה עולה, הפאור עומד כך. וזה המושג סיטרה אחרה. העולם הזה בנוי מנפש דקליפה ונפש אלוקית. והכוחות חייבים להופיע בשתי הצורות, כי רק כך העולם יתברר, וזה כל תפקיד האדם להתנסות. זה מה שהוא יגיד בהמשך. והסיטרה אחרה הזאת, זוכרים את הזונה בזוהר הקדוש שדיברנו בזמן האחרון, לכן חשבתי שהאיגרת הזאת מסכמת המון דברים שעסקנו בהם. הסיטרה אחרה הזאת, מקורה הוא טוב. כמשל אותה זונה בזוהר הקדוש שהמלך רוצה שבן המלך ימשיך את המלכות, זוכרים? שבן המלך ימשיך את מלכותו, אבל כולם אומרים שבן המלך ממשיך את מלכותו, בטח בגלל הפרוטקציות. זה לא באמת שהוא מותאים לזה, זה לא באמת שהוא... בן המלך זה החלק אלוק ממעל, זה הנשמה, זה האדם. אז מה עושה המלך? אז המלך סוחר זונה. והוא מטיל עליה תפקיד. היא עבד שלו. היא צריכה לשרת את רצון המלך. מה רוצה המלך? המלך רוצה שהזונה הזאת תלך ותפתה את בנו. מה הוא רוצה? שהיא תצליח או שהיא לא תצליח? שהיא לא תצליח. אבל מה הוא רוצה? שהיא תצליח או שהיא לא תצליח? הרי הוא שולח אותה. ואם היא תעשה עבודה חפיף, ויראת מאלוהיך. גם על הזונה חל ויראת מאלוהיך. היא לא יכולה לעשות מה בא לה, היא צריכה לעבוד ברצינות. מה היא רוצה הזונה? הרי היא רוצה לעשות את רצון המלך, ורצון המלך הוא שהיא לא תצליח. אבל היא חייבת להצליח כי היא רוצה לעשות את רצון המלך. אז מה היא רוצה? היא רוצה למטה משהו ולמעלה משהו. בסדר? היא רוצה למטה משהו ולמעלה משהו. למטה מה שהיא רוצה, במובן שלה למטה מה שהיא רוצה, זה רע. זה רע גמור. זה מציאות של רע. אבל אין דבר רע יורד מלמעלה. אין דבר רע יורד מלמעלה. הזונה הזו של הזוהר הקדוש, זה יכול להיות איסורי נפש, וזה יכול להיות איסורי גוף, וזה יכול להיות כל מיני דברים שעולים לי בכל מיני מקומות, שפתאום האגו, הנפש דקליפה, תופס את המקום שלא מאפשר לאור השם לשכון. לכן אמרתי לכם, הרף כאן הוא גבוה, או נמוך, אבל צריך להתכופף מאוד מאוד חזק. הרב בא ואומר, חפץ בשרים לא מאפשר שכינת אור השם. ובטל רצונך על פי האדמור הזקן פירושו טוטלי. בטל את הרצון, בטל את הנפש, ביטול במציאות. בטל את הרצון. שלא יהיה לו שום רצון כלל בענייני עולם הזה כולם, הנכללים בבני חי ומזוני, וכמאמר רבותינו זה על שעל כוחך אתה חי. מילה אחרונה על הפסקה הזאת, ואז בריצה את השאר בדקה, כי אני רוצה לעמוד. אתם יודעים מה זה על כוחך אתה חי? אתם זוכרים את השאלה ששאלנו? הרי על כוחך אתה נוצר הבנתי, על כוחך אתה נולד הבנתי, נכון? על כוחך אתה מת, הבנתי. מה זה על כוחך אתה חי? זה לא נכון. שנייה, שנייה, צדיק, דקה, דקה, אני אומר את הדברים שמתניה, דקה. הוא אומר, אתם יודעים מה זה על כוחך אתה חי? מתניה מסביר פירוש מדהים. הוא אומר, המשנה לא מתארת סתם מציאות, אדם נולד, אדם... על כורחך אתה נוצר. כשאדם מתחיל לנתח, רק רגע, בעצם על האיסורים אני מדבר. אתם יודעים מה הם האיסורים האמיתיים? הבריאה. מה אתה אומר לי? שהנשמה היא כל כך גבוהה, ושהיא חלק אלוה ממעל, ושהיא בכלל עוד נעל הבריאה. אז מה ירד? מה היא מחפשת בתוך כל הג'יפה פה? מה כל הרעיונות שלך? ירידה לצור... איזה? על מה אתה מדבר? אתה מדבר איתי עכשיו על האיסורים האלה, עצם המציאות היא איסור. על מה אתה מדבר בכלל? הרי ככל שאתה משכנע אותי יותר שההבל הוא הבל, אז למה אתה רוצה שאני אשמח יותר? אני הייתי לכאורה. אתם יודעים שאחד הדברים המדהימים, בחג הסוכות, זמן שמחתנו, המגילה שקוראים היא קהלת. מגילת הדיכאון העולמית. בדיוק הפוך. רק כאשר תוכל להביל הכל ולבטל רצונך ולדעת שאם זה הבל, אתם יודעים מה הפירוש בעברית הבל? משהו שיש לו עיקר. עכשיו להבל יש משמעות. לכל הבל יש משמעות, כי יש לו עיקר. אבל אם אין לו עיקר, אין לו שום משמעות. זה שאתה מצליח לעקוף איקס אבלים, זה לא עושה אותך שמח, אתה שמח כי אתה אבל, סליחה על הביטוי. מישהו פעם שם לב שאבל זה א' עם הבל אחרי זה. באמת אני אומר את זה. אתה סתם שמח, אתה לא מבין כלום. זה גם לא יחזור רק מעמד, אתה שמח כל עוד אתה אבל, עד שפתאום תגלה את זה, ואז תפסיק לשמוח. אתם יודעים מה אומר קהלת? אני לא אבל, הייתי, ראיתי, אני מלך, אני לא אבל, אני מכיר הכל. הכל הבל. מה אתם לכם פעם? חסידים אומרים הבל שווה אפס. אפס ועוד אפס ועוד אפס ועוד אפס שווה אפס ועוד אפס ועוד אפס ועוד אפס. אבל אל תזרוק את האפסים. כי אם אתה כותב בסוף אחד, אז לכל אפס יש המון משמעות. לכן בפסוק האחרון בקהלת, אחרי 12 פרקים, זה המגילה הכי ארוכה, פי שלוש ממגילה ממוצעת. אחרי שאני גומר את כל הדברים, בסוף מודיעים לך, סוף דבר הכל נשמע. את האלוהים... אבל זה לא עובד. אתה צריך לדעת את זה, אבל אתה לא יכול לעשות את זה. זה כל עבודת החיים. כן, כן, טוב. עכשיו אתם יודעים מה זה על כוחך אתה חי. הפוך. אתם יודעים מה זה על כוחך אתה חי, זה מאוד עמוק. כשאדם חושב על זה, אז הוא אומר, רגע, אז בעצם כל מה שאני נוצר זה על כוחי. נכון. נכון. כשאדם חושב על מה שכתוב פה, אז הוא אומר, בעצם כל מה שאני נוצר זה על כוחי. אמת. ואז יש איזושהי שאיפה כזו וירטואלית, שהעובר אומר, טוב, אין דבר, עוד במאי אימא ככה, אתם יודעים, המלאך מלמד תורה, עוד נמצאים בתוך המים, הכל רגוע, שוחים ככה כל הזמן, בריכה מחוממת, לא פוגשים את כל ה... נו, ואין ברירה, זה בסוף גם יוצא. ברוך הוא ברוך שמו. לכן מתחילים לבכות איך שזה יוצא. על כוחך אתה גם נולד. ואז האדם גדל, ומצליח לבטל את רצונו, ואתם יודעים לאן הוא מגיע? קוראים לזה בקבלה לרצו. הוא רוצה להגיע לכאלה מקומות עליונים שהוא בכלל לא רוצה להיות פה. זה מין התאבדות רוחנית כזאת. זה שלב, שנייה, 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 שנייה. זה שלב מאוד חשוב שאדם עולה, 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 ורוצה להגיע למקום מסוים, והוא כבר לא, הוא לא, הוא לא, הכלים האלה קטנים עליו, הכלים האלה מדכאים אותו. הוא לא יכול בתוך הכלים האלה. ואז הוא שומע קול שאומר לו, רצו ושוב. ועל כורחך אתה חי. הבנתם מה זה ועל כורחך אתה חי? ועל כורחך אתה חי. ועל כורחך, אתה חי ואז אתה פתאום מגיע למדרגה שאתה כבר כן רוצה את החיים האלה, ועל כורחך אתה מת. זו מדרגה גדולה מאוד להגיע בסוף לזה שאני כבר כל כך רוצה את האור בתוך הכלים. ואז בעל כוחך, להגיע לבעל כוחך, אתה אומר, הכל הפוך, משנה מדברת באדם שהגיע לכאלה פסגות, שעל כוחו הוא חי. ואז אומרים לו, ועל כוחך אתה מת עכשיו. זה כבר הגעה גדולה. ואז הוא צריך ליתן את הדין והחשבון על כל המציאות. איך מגיעים לזה? הנה המילים, ורק מעט מהמילים, בגלל שעשר, וזה עולם ומלואו. וביאור העניין הוא רק אמונה אמיתית ביוצר בראשית. מה זה אמונה אמיתית? יוצר בראשית זה לא סיפור היסטורי של משהו שהיה לפני איקס זמן בין אחר הצהריים לבין הארבעים. זה פה, עכשיו, השנייה. כשאני לוקח את כוס התה הזאת ומברך עליה שהכל נהיה בדברו, אני שואף להגיע למקום שבו אני עוצם את העיניים ותופס את המילים שאני אומר פשוט. ברוך אתה השם, הוויה, י' כ' ו' כ', המהווה את הכל, אתם יודעים מה זה י' כ' ו' כ'? היוד, המהווה, המהווה, מהווה זה יש מאין, מהווה זה משהו שמתהווה עכשיו, המהווה פה ועכשיו. והוא מהווה את הכל עכשיו, והכל נהיה עכשיו בדברו. כלומר, עכשיו זה גם יכול להיות עין. כשאני יוצא לרגע את עיניי, אני אומר, אני יכול לעסוק במיליוני דברים, אבל בדבר הכי עמוק של היש מאין הרי אני לא יכול לעסוק. אני יכול לעסוק באיך אני הופך את היתוש לתרופה. ואיך אני הופך את היתוש למטוס. אבל אני לא יכול לברוא אותו. ועכשיו מתהווה הכל. כלומר, עכשיו בעצם ששת ימי בריאה. עכשיו הבריאה. אמרתי פעם למישהו כשראיתי את האיגרת הזאת, תחשוב שאתה בחדר לידה. תחשוב שאתה בחדר לידה. עוד 5 דקות, אחרי שהוא נולד, הוא כבר מגעיל והוא דומה לחותנת וכל הדברים אחרים. אבל תחשוב רגע שאתה בחדר לידה. אתה ראית פעם מישהו שבחדר לידה כבר מתעצבן על המורים? נכון שעכשיו אתה מתרגש? זה הכי קרוב להתהוות. תחשוב שאתה בחדר לידה, שזה יש מאין. תחשוב שזה יש מאין. זה לא דומה המשל. כי גם שם אתה כבר רואה את הקשיים, ואתה נורא מתרגש. העין הוא טוב. העין הוא למעלה מהמושג. המציאות מופיעה כבעייתית וכמסובכת וכמורכבת וכקשה יותר וכקשה פחות ככל שהיא מתרחשת פה יותר במציאות. ככל שהיא יורדת לגלקסיה שלי יותר. אבל תחשוב שעכשיו זה יש מאין, אתה אומר את זה 100 פעמים ביום בברכות. 100 פעמים ביום אתה אומר שהוא יש מאין, שהכל יש מאין. אתם מבינים למה לפני שמברכים, הדבר הראשון שעושים בבוקר, לפני שמברכים, זה מודים? קודם כל תודה. אתם מבינים מה זה לברך? לברך זה כמו להבריך ענף. לברך זה לקחת את הרעיון הזה ולהכניס אותו למציאות. זה לא הרעיונות שהשם הוא, אלא זה בתי, זה פה, בממש, זה בתי, בקוס, תחזיק. זה לברך. לפני שאתה מברך, אל תספר לי שכשאתה קם על הבוקר אתה כבר יכול לברך. כשאתה קם על הבוקר הדבר המרכזי שמטריד אותך זה איך אפשר לסגור את השעון. עכשיו תפתח את העיניים ודבר ראשון לפני שאתה מברך. תודה. תודה, תודה, תודה מרחוק. תודה עוד לא במובן של thank. תודה מרחוק. תודה שיש כאן יש מאין. תודה. תודה שיש כאן נשמה. תודה שעכשיו כשאתה קם בקימה הזו, בנשימה הזו שאתה מצליח, אתה מרגיש שהנפש האלוקית הזאת היא דומיננטית, היא הדבר הכי דומיננטי בשנייה הזאת. ועוד שנייה יהיו 1,000 דברים דומיננטיים אחרים. עוד רגע אתה צריך לנטילת ידיים ולאשר יצר. עוד שנייה אתה צריך לרעון נעליים ויש לך את כל הברכות. עוד שנייה, רגע. המתיני נפש בהמית 10 שניות. 12. ו-12 מילים אתה אומר, מודה אני לפניך, עוד 12 שניות, כל העשר, the floor is yours. Not only the floor, גם מתחת לפלור, אנחנו הולכים ליפול איתך, אנחנו לא יודעים לאן. אבל 12 שניות, תודה, מרחוק. תודה. זה פלא פלאות, כשאדם חי בזה, כולם אומרים שמודה אני לפניך, אומרים בבוקר, לפני נטילת ידיים, בלי שם השם. למה אומרים בלי שם השם? כי זה לפני נטילת ידיים, נכון? אז לא, אין שם שם השם, מודה אני לפניך, שחזרת בנשמתי, בחמלה רבה אמונתך, יפה מאוד. האדמו"ר הזקן מסביר בדיוק הפוך. מודה אני לפניך, זאת האמונה. כל הברכות, כדי שיהודי יגיד, הוא צריך איתו ידיים. האמונה הזאת היא יותר חזקה מכל הידיים הנטולות והלא נטולות, זה בכלל לא מתייחס, אז אומרת שטויות.